ימי פרשת אמור להיות בכלל, דווקא כלל ישראל? כאילו, רוצים לעכל את זה? לא יודע, זה נראה לכם נכון? באופן מהותי, דיני נפשות היה אמור להיות העידה. בפועל, יוצרים הרכב שתפקידו יותר ייצוגי. זה נראה לכם? מיכאי, מה איתך? אתה בדרך כלל שופך עליי... אה? או אף פעם לא טוב לחשוב שזאת האופציה היחידה, לא? אז כמה מילים אולי לרעיון הזה, כי אני אומר שאתם לא רוצים להגיב. תנסי להבין לעצמי כאילו מה עומד מאחוריו. הרי יש משהו לא ברור בעם שלם ששופט מישהו, הסיכוי למשפט צדק שם נראה לי קצת בעיה, לא?
זה מתחיל אבל שאתה לא חלק מאיתנו. זה אמירה שאתה לא חלק מאיתנו, אנחנו לא נותנים לך להיות בתוך הקהל.
יפה, בוא נאמר את זה בצורה הבאה. ואז הוא קודם כל מתחיל מזה שכל יהודי הוא שייך לכלל, ולכן כשהכלל דן אותו בעצם זה סוג של כלל שדן את עצמו. כלומר, בכל דין יש אני דן אותך, הוא X דן את Y, כן? ויכול בדיני נפשות, נראה את זה מיד באחן, אצל אחן זה מאוד בולט. בדיני נפשות, כביכול, הכלל דן את אחד מהחלקים שלו. עכשיו, אצל אחן אולי רואים את הדבר הזה, שהאשמה של המעשה של אחן הוטלה על כולם. אם רוצים מקור בספרות חז"ל, שעשב שוטה זה לא מושג חז"לי. כלומר, שאם אדם עושה משהו, יש להניח שהוא תבנית של המשפחה שגידלה אותו, החברה שגידלה אותו. יש להניח שגם אם הוא חורג מהנורמות שלה, אבל הוא לקח משהו מהם, הוא הולך לפינה של אותה חברה, רואים את זה באחן, חטא ישראל, לא חטא אחן. כלומר, נראה זה קצת אחרת. גם החטא נחשב באופן מסוים כחטא ציבורי. בוא נאמר את זה באופן קצת אחר, זה הכל בסופו של דבר קשור אחד בשני. אני לא יכול לומר את זה על כל עבירה שעונשה מוות, זה נראה לי רחוק מדי, וכן אני מרשה לעצמי לומר על חלק מהם שהתורה מתארת שהחטא לא רק פוגע בחוטא, כלומר זה לא בעיה של החוטא שצריך להיפטר ממנו. אם זה ככה, אני לא רואה סיבה בכלל לכל מה שעלה מתוך העיון במקורות. יותר נראה שבפחות לגבי חלק מהחטאים החמורים שהם משפיעים באמת על כולם. קודם רמזתי, אמרתי דרך החן, כי הפסוקים שם טוענים שאולי באיזשהו מקום הם גידלו את התופעה הזאת, אבל גם לא ככה. בפסוקים שם במדבר למדי, ששם מתוארת המעורבות העמוקה של העידה במשפט רצח. ומה מתואר שם בפסוקים לגבי ההשפעה של רצח על כולם? כתוב שם, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי אדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יכופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני אדוני שוכן בתוך בני ישראל. יש פה דברים מאוד ברורים, שגם בפרשת עריות דברים מאוד דומים יחזרו, שחטאים, לפחות לגבי חטאים מסוימים, זה נאמר במפורש, שהם מטמאים את הארץ, לפחות מה שנראה כן, טימוי הארץ הוא כאילו גורם לסילוק השכינה, כי ארץ ישראל היא ארץ שהשכינה שורה בה, וכן נדרשת מהאומה, בעצם האומה נפגעת מהחטא, אבל גם שאלת יחסה לחוטא הוא חלק מהשאלה, אם השכינה ראויה להיות בחברה כזאת. כלומר, מסתכלים בפרשיות הראיות בספר ויקרא, אפשר יש שתי פרשיות, נכון? בויקרא יות חטא מתוארים האיסורים, ובויקרא כך מתואר העונש, נכון? ואיך נפתח ויקרא כך בתיאור של מולך, ואז נאמר שם כך, אני קורא, וידבר אדוני אל משה לאמור, ובני ישראל תאמר, איש איש מבני ישראל ומנהגי רגר בישראל שייתן מזרעו למולך מות יומת, עם הארץ ירגמו ואהבם. זו אותה תופעה שההוצאת המשפט לפועל צריכה להיות על ידי עם הארץ. ואני אתן את פניי באיש הוא ויחרתי אותו מקרב עמו, כי מזרעו נתן למולך למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קודשי. אותו דגש על הטומאה ועל חילול השם. ואז ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא, בתיתום יזרו למה הולך ולתי עמית אותו, קדוש ברוך הוא אומר, מה שנוגע לו אני עוד אטפל בו, כן? ושמתי אני את פניי באיש ההוא. אבל יש פה פרשה שהייתי אומר כך, ויקרא י' ח' פונה ליחיד ואומר אל תחטא. אבל מה ויקרא ח' מדבר? שאלת הענישה היא מגלה גם על היחס לחברה כולה לחוטא, ובצד הצורך של רחם ולהציל גם נאמר שהלמת עין מחטאים היא מחתימה אם כך את, את החברה כולה. כמו ויקרא ח' בא ואומר, כשפלויני חטא אנחנו או שאר העם שותפים לחטא במידה והם לא, הם לא מגיבים לו. כלומר, הם גם שותפים לדבר הזה. עכשיו, הם לא נמדדים במעשה, כי הם לא עשו אותו, מי עשה את המעשה הוא, אבל הם כן נמדדים ב... ביחס שלהם. ואולי לכן המעורבות הזאת של העם הוא בין היתר רק הזה, שבזה הם מגלים את ההסתייגות שלהם, את הסלידה שלהם מאותו מעשה. ולכן הם כל כך מעורבים. עכשיו הדבר הזה במיוחד אני מדגיש בחטאים שהתורה מתארת בהם תומה של הארץ, כי החטא פוגע מטאפיזית בשכינה, בשעת השכינה באותו מקום. שכינה לא שורה על מקום כזה, ושם עוד יותר החטא הוא פגיעה בכלל, הוא פגיעה בציבור. אני לא רוצה לפתוח פה עכשיו את כל נושא מצעדי הגאווה למיניהם. אני כן יכול לומר שברור בתורה שבהקשר של קדושת המחנה, שזה לא עניין רק של לחשוב כל הפרטים, זה גם עניין ציבורי, זה שאלה של איך הרחוב נראה, זה שאלה של אווירה ציבורית. יש לא מעט הלכות כאלה שהן בעצם יוצאות אווירה ברחוב. בתעמי האישי, בחברה דמוקרטית, שאחד מערכים שלה הוא גם לאפשר לכל אחד לעשות מעשה כי הוא בוחר בו, וזה לא בהכרח מציין את ה... הסכמה שלי למעשה, או אני אגיד את זה אחרת, בחברה דמוקרטית שמאפשרים לאנשים להביע איזו עמדה ברחוב, אז אתה מאפשר את זה לא כי אתה תומך בעמדה, אלא כי אתה תומך בזכות להביע עמדה. אז דעתי משנה גם את מה שנאמר פה. אם לא הבנתם אז אחרי זה אני אסביר. כאילו לאפשר דברים כאלה, אני לא מאפשר את הדבר הזה, אני נגדו, זה נגד הערכים שלי. אבל השיח הדמוקרטי הוא שיח שהוא שהוא לתועלת, הוא ממילא משפיע אחרת גם היחסי לאותה עמדה, כי זה לא הסכמה עם העמדה. אבל יהיה הדבר אשר יהיה, בזמן התורה, אתם יודעים מה, יש הפרשיות של מלך פחות דמוקרטית, או לומר ככה, הרחוב היה שייך באופן ברור לצו האלוקי, זה הרחוב. כשמישהו מפר אותו, ושאר האנשים מעלים ממין, זה אומר משהו על כולם. חברה דמוקרטית, זה סיפור אחר לדעתי, אבל וזה הסיפור, מכאן אולי גם המעורבות, כאילו, שעם הארץ ירגמו באבן, שעם הארץ מעורבים, כל ישראל מעורבים, זה מנטרל, בעצם הופך אותו כלשון הפרשייה בויקרא ח' ממעשה שאפשר לומר כולנו קצת שותפים למעשה הזה, למעשה רק של האיש ההוא. אנחנו כאילו קורטים איבר במובן הסם, זה איבר שהוא היה פעם איבר שלנו. אז אני יכול להגיד מה שלושת החטאים שביטב ידיעתי התורה או התנך יותר דיוק מציין במפורש נושא התאומה שהוא מתמא את הארץ או את השרת השכינה החברה כולה. זה שלוש עבירות חמורות, זה רצח שקראתי קודם במדבר למדי, זה עריות שזה נמצא במפורש הפרשיות של עריות, וזה גם על עבודה זרה. מה עבודה זרה? זה יותר מפורש בנביאים, ביחזקאל למשל, זה דברים ממש מפורשים שעבודה זרה מתמת את הארץ. אבל מבחינת פסוקי התורה על עבודה זרה, זה אומרים את זה כל יום בקריאת שמע. על איזה עבירות נאמר ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה? אז זה נאמר שאני עבודה זרה, לא נאמר על כל עבירה. לא כתוב שמי שלא עושה עבירה כזאת או כזאת אז עובדים. עכשיו שלושת העבירות האלה הן גם הן עבירות מובהקות שלפחות התורה מתארת גם שהן לא רק שלא עושה אותן. מולך זה עבודה זרה פה, כן, אתה צודק, כן. אבל פחות ביחזקאל זה פסוקים ביחזקאל, כן, כאילו. אני אומר בפירוש, אני לא חושב שזה על כל הרשימה האדירה של ה-71, אבל באמת רוב הרשימה, אם תסתכל אתה יודע במה היא קשורה, רוב הרשימה לא עשינו את זה פה, כי זה לא הנושא שלנו עדיין. ורוב הרשימה של האלה שהורגים אותם בסביב אילו עבירות זה? גילוי עריות ועבודה זרה משיחות דמים, לא סתם הרוצח קיבל חתיכת חטיבה, כאילו, כל הדבר, רוב העבירות שם שם מוות סביב שלושתם. כן, כששלושתם גם רימוזים כבר סמוך לעשרת הדיברות. כאילו, זו שלישייה שאפשר למצוא לה עקבות חזקים, או השלישייה כשלישייה מפורשת בספרות חז"ל, ויש לה עקבות גם בתורה, למשל, בשמות חף. זה לא דרוש יותר מדי, אבל זה מתחיל ב... לא ת... אתם ראיתם כי מהשמיים דיברתי עםכם, לא תעשו מתוי לא יחס ואיזה אב לא תעשו לכם. זה עבודה זרה, נכון? אחרי זה יש שם עם המזבח, אוקיי? ואם מזבח אבל תעשו לא תבנה אתם גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. יש פה רמיזה ברורה לשפיכות דמים. ממשיך, לא תלמד את המזבחי שלא תגלה ערוותך עליו גילוי עריות. נדמה לי שזה בשם רב צבי יהודה, ככה נדמה לי, זה משהו ששמעתי לפני שנים. אבל יש פה כאילו מזבח, מה זה מזבח? זה צינור ההתקשרות בין התחתונים לעליונים. אז המזבח הזה הוא צריך להיות נקי מהעבירות החמורות, כי אלו העבירות שהן לא רק חטאים בפני עצמם, הן פוגעות פגיעה שהוא מעבר לזה. אז כמה נקודות למחשבה, כמה הרהורים, בכל מקרה אנחנו נחזור לפרק בקשת עמיחי. אנחנו עוד נשלים פה משהו מתוך המשניות לפני שנעבור לגמרא, בסדר? אז אנחנו עברנו על ההרכבים, על שלושה מול 23. ברשותכם, כל מה שנוגע לכל ההבדלים של פתיחה לזכות וחובה, אני מציע תוך כדי לימוד סוגיות הגמרא שנשב על זה יותר חזק. את הרעיון המרכזי של התוספות הוא כבר נאמר פה, נכון? הרעיון המרכזי הוא שבדיני ממונות אין זכות ואין חובה, כי זה התדיינות בין שני צדדים. למעט זאת, בדיני נפשות אנחנו דנים אותו, אנחנו זה לא בינו לבין אחרים, זה המדינה הטובעת, כן? ובהקשר הזה אנחנו לא נמהר להוציא להורג, גם בגלל שזה לא על חשבון אף אחד אחר. זה כן על חשבון, אבל לא במובן של דיני ממונות, וגם כי זה לא הפיך, כפי שעולה בפירוש ממשך דברי המשנה, לכן שם הזכות גוברת. מה שאני רוצה ברשותכם לעבור זה למשנה ב', הכל קשרים לדון דיני ממונות, ואין הכל קשרים לדון דיני נפשות. אלה הכהנים, נביאים וישראלים המסיעים לכהונה. כן, כשהכל קשרים לדון דיני ממונות, איפה זה מתפרש במשניות? נכון, בפרק ג', לא מספיק ללכת אחורה לפרק ג' ואפשר לקרוא שם מי יכול לדון דיני המונות, everybody, כולם, אפילו הפסולים, בתנאי אחד ש... בדיוק, כי הגורם המרכזי בדיני המונות הוא ההסכמה, כי יש פה שני צדדים, אם הם מגיעים להסכמה ביניהם, סבבה. ומה זה, בדיני נפשות אנחנו כנראה נמצאים במקום אחר, גם אין פה צדדים שיסכימו, מי צריך לדון אותם? אז פה כהנים לוויים ישראלים עושים לכהונה. איך הגיעו לכהנים לוויים והישראלים האלו? מה דעתכם? כאילו, איזה פעמונים זה מצלצל לכם בראש? סליחה? מעמד חברתי, כן. מה זה מקנה להם המעמד הזה שאין למי שהוא לא כזה?
כוח, שרה,
אתה אוהב סוציולוגיה ככה חברתית, בסדר, זה בסדר, אני לא ביקורתי, אני רק מנסה להבין אותך, אנחנו עוד מכירים. בסדר, עוד מישהו? זה האנשים החזקים בחברה, כן? עוד מישהו?
בקשר לבית המקדש.
אז עמיחי אומר בית המקדש, נכון?
זה הכהנים
הלוויים. ויותר מזה, עמיחי אומר, זה לוקח לפסוק של פרשת בית דין הגדול. אנחנו ראינו שבפרק א', כשהגמרא רוצה ללמוד הרכב של בית דין הגדול, היא הולכת במדבר י' א'. כשהיא רוצה ללמוד הרכב של בית דין של חב ג', היא הולכת במדבר למדי, נכון? פה בא עמיחי ואומר, יש פה רמיזה ברורה, למה מושגים של דברים י' ז'. שמה נאמר שם, על כי יפלא ממך דבר למשפט, ובתה אל הכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בימים ההם. עכשיו הבנתי אותך נכון, כהנים לוויים זה כהנים לוויים, וישראלים המעשיים לכהונה זה התרגום שלך לשופט, זה לפחות ישראל שיכול לחבור למעמד, כמו שיהודד אמר, ישראל שיכול לחבור למעמד של הכהנים הלוויים, כי הוא נחשב ברמת ייחוס כזאת שהוא יכול להשיא את ביתו לכהן. מה זה נותן לי דווקא? למה התורה אמרה שעקיף היום אחד דבר, אתה הולך לבית המקדש, למקום אשר יבחר השם, למה?
כי
אז עמיחי, אתה רוצה לפתח את הרעיון שלך? התחלת, אז תמשיך, כן? כי המשפט, למי? משפט לאלוקים, זה מקום של השראת השכינה. זה בעצם, זה מעין מאורים ותומים כזה, נכון? אתה הולך ומקריב את המשפט לפני השם. ואני מניח שגם הרעיון שפותח בו, שדווקא הרכב בית הדין הגדול, מיד אני אתן לך נדף, אני רק אגמור את המשפט, שהרכב בית הדין הגדול יש בו ממד ייצוגי יותר, אני מניח שפה הדברים שלא דד, הם גם רואים להיכנס. כלומר, מדובר באנשים מהמעמד החברתי העליון שרואים לייצג את האומה כולה. ומה זה? כנראה בדיני ממונות, אני חושב שקשה לומר שאותם שלושה אנשים, טוב, צריך לראות את תחילת המסכת על האלוהים, כן, שהם דורשים שם. אותם שלושה אנשים, הם לא מייצגים את האומה כולה, הם פשוט תפקידם להביא לבירור בין שני הצדדים, ממונים על ידי הצדדים. אז יש פה מעמד שונה, הגדרות שונות של האנשים שורים לכאלה הרכבים, בגלל שההרכבים האלה הם הרכבים בעלי תפיסה שונה לחלוטין. נדב, מה רצית?
יש יותר דומה מהרבית מגדול שופע במשנה ראיות, פרק א' פסקה ד'.
אז בוא נפתח שם. הוריות. פרק א' משנה ד', בבקשה, אתה רוצה לקרוא את זה?
קרו בית דין, וידע אחד מהם שתקעו גם הרב ביתן, או שלא היה מופלש בית דין שם, או שהיה אחד מהם גר או ממזר או תלפין או זקן שלא ראו בנים, ראי אלה פשורים. ורק הידע ונמר להלן ידע, והידע אמורה להלן, עד שיהיו כולנו ראויים לרעה, אף הידע אמורה כאן, עד שיהיו כולנו ראויים לרעה. בעצם יש כאן הדרישה של הישראל שניסה לכהונה, זה כמעט אותם דרישות, או יותר. כאן יש גם טעם
שהתפרש. המילה עדה גם מזכירה מיד את המשנה בסנהדרין פרק א', כן? והרכב הזה נוצר על ידי עדה ועדה, וכאן אומרים לי עדה זה... כל דברתי על דמוקרטיה, גם זה אחד מהנושאים שהתפיסה הדמוקרטית כאילו מאוד מקשה עלינו לעמוד מול המקורות האלה שמאוד אוהבים ייחוס, נכון? נכון שזה קשה לנו ברק, את האמת. כן? האם אתם חושבים שהיום מתעלמים מייחוס? אני אשבר לכם שיחה שהייתה לי היום פה, אני לא רוצה להגיד לכם ממי, אבל יש תלמיד בישיבה שהוא נין של איזה מישהו מאוד מפורסם, אז אמרו לי את זה ואמרו שלוש פעמים הנין של, אמרתי לו אולי יש לו שם כאילו, בוא נקרא לו יאיר במקום לקרוא לו הנין. אמרו לי וואלה, רעיון טוב. אני אומר את זה בתור גם נכד ונין של אנשים מאוד ידועים, כן? כלומר, היום הייחוס הוא קצת מסע אפילו בחברה שלנו, כי בגלל שאנחנו רוצים, יש יותר אינדיבידואליזם, אז אתה לא סוחב על הכתפיים שלך את כל הדורות הקודמים, כן? יש גם צדדים הפוכים, רק שתדעו, כן? כלומר, אנחנו אומרים אצלנו בבית, הייחוס זה כמו תפוח אדמה. החלק הכי טוב, איפה נמצא?
באדמה,
כן? אבל קשה להגיד שבישיבת עתניאל מתעלמים מייחוס, קשה לי להגיד את זה. כלומר, אני אומר את זה לכל מה שאומר, זה מפעם. בצד שני, ברור שאנחנו לא רואים את זה באותו משקל. עכשיו, חברות שמדגישות יותר ייחוס, גם היום יש לידינו חברות תורניות, בעיקר חרדיות. הייחוס שם הוא גורם מאוד מאוד חשוב. אז אני אגיד עמדה כללית שיש לי על כל הדבר הזה, כל השינויים החברתיים. ברור שהחברה שלנו יותר דמוקרטית, יש בה יותר שוויון, ועדיין התחושה שלי גם בתחום של משפחה, גם בתחום של יחס לאנשים עם מוגבלויות, כן? ועוד כל מיני תחומים שהדברים לא נעלמו, הם נמצאים שם בצורה אחרת, בפרופורציות אחרות, אבל זה לא דברים שהיו טעות בתרבות האנושית של פעם, עכשיו ברוך השם הגענו לאמת הגנוזה, כן? אולי הדברים היו קיצוניים מדי פעם. היום נוצר מרקם חברתי שמאפשר לשים דברים בפרופורציה אחרת. הם לא נעלמים לגמרי, כן?
האדם המודרני גם מיותק מהחמולה המשפחתית. יחוס יש
לו משמעות,
ברגע שכל המשפחה חיה ביחד,
באותו מקום. זה נכון. ועדיין, בוא נלך לתחום שהפך להיות הרבה יותר שוויוני. זוגיות. אני לא יודע מי פה כבר התחיל דייטים, יש פה מישהו כזה? טוב, לא נשאל, לא צריך להצביע. אבל ברור שהיום הכל יותר שוויוני, כן? זה ברור, כן? אבל מצד שני, גם היום עוד מצפים, גם דוגמה, כשרוצים להציע למישהו להכיר מישהו, אז את מי שואלים קודם? אתם יודעים שזה מישהו, זה רעיון מבריק, הבחורה הזאת בדיוק רעיון מצוין לבחור הזה. זה שרוב ההצעות המבריקות האלה נגמרות כאב המין הזה, גם זה כבר ידוע בעולם, כן? אבל אז את מי שואלים קודם? אתם יודעים? אני אראה לכם את הכללים החברתיים שמיטב ידיעתי עדיין קיימים. קודם כל שואלים את הבחור, ואם הבחור אומר כן, רק אז שואלים את הבחורה. למה? יודעים? זה מסיבה מאוד פשוטה, כי אם שואלים, כי מי שישאל שני, מה הוא יכול לקבל? את התשובה השלילית, נכון? נגיד ששואלים את הראשון והוא מסכים, ואז את השני והוא לא מסכים. אז מי חייב לספר שהוא בכלל, עד כדי כך זה אבא מין המופרכת, בכלל לא מעניין אותו להכיר אותך. זה לא נעים, תדעו, התחום של השידוכים הוא גם תחום שצריך לדעת לבלוע את הרוק, ולפעמים גם נעלבים, זה לא... אז צריך לדעת להתגבר על זה, כן? כי מגינים עליה. מי עושה את הטלפון הראשון? אני ביררתי אצל הבת שלי שהתחתנה שנה שעברה, שאלת, זה עדיין נכון. זה עדיין נכון. הטלפון הראשון עושה הבחור. למה לא? כי משהו נשאר מזה. למה? כי השוויון לא תשתש את זה שגברים הם גברים ונשים הם נשים. הוא פתח לנשים יותר אפשרויות. הוא חיבר יותר בין עולמו. לא, הוא מוחק את זה.
אתה חושב שנכון למחוק את זה?
עכשיו אתה כבר שואל שאלה אחרת. האם אני מתאר מציאות או האם אני גם דוגל בה?
אז זה שזה נשאר, זה יכול להיות. השאלה היא... מה המשמעות של זה?
אוקיי, אתה אומר אולי יום אחד זה גם יימחק, יכול להיות, כן? אבל אני רק סוגר סוגריים, אני חוזר לעניין שלנו. כלומר, אנחנו חיים בחברה עם פחות ייחוס, אני לא יכול להגיד שזה נעלם לגמרי, בסדר, אני לא... בסדר, אני הולך עם הייחוס, זה משהו שהוא חלק מהתעודת זהות שלי, כן? בבקשה, כן.
ייחוס הרבה פעמים מוכיח את עצמו מאוד טוב, כלומר, בן אדם שבלד למשפחה מסוימת, סיכויים מאוד טובים שהוא יוצא מוצלח ולא ככה.
רואים
את זה הרבה בסביבה שלו, או שהוא יוצא דפוק,
גם זה יכול לקרות,
אבל בנוסף מאוד מוזר שהמשנה לא מפרטת, לא מפרטת למשל שהרמב״ם מפרט בהלכות סנהדרין כל התכונות שעל ידי צריך להיות ייחוס. בסופו של דבר, למרות שאמרתי את הדבר הראשון שאמרתי, ייחוס לא אומר כלום. הרי זה שאני ישראל ולא גר, זה לא מה שאני מוצלח או חכם או משכיל או עשיר או וכולי, כמו שהרמב"ם אומר.
מאיפה אתה היית לוקח את התכונות של מי שראוי להיות דיין?
הייתי אומר,
מאיזה פרשה בתורה אתה לוקח?
אנשים
חכמים. נו, מי יצא את יתרו, נכון? זה המקום הכי טוב, נכון?
לא, אבל הייתי גם הולך לדמויות שופטות במהלך ההיסטוריה ורואה מה...
כן.
אני
יכול לספר שבגמרא יעלה, בסוגיית הגמרא על המשנה הזאת, שההפקעה הזאת של גירים הוא לא רק בתחום של הדין, כלומר הוא לא קשור לידיעת התורה, אלא הוא גם בכל התחום של שרה, כולל הסיפור של אגריפס, כלומר האם גיר יכול להיות מלך. כלומר, תופסים את עולם המשפט כתחום ששייך גם לעולם השרה. זה חוזר לשיעור הפתיחה הראשון שהיה פה על המשניות, שם ניסיתי להצביע לכם על כיוון שנראה לי מאוד סביר במשניות סנהדרין, שהוא לא מתאר את מערכת בתי הדין, הוא מתאר את מערכת השררות או ההנהגה. ואז צריך לבחון גם שם, כאילו, מה יש לנו בעניין הזה. אני מציע שעוד נגיע לזה. הדבר אחד מאוד בולט, ההבדל הזה בין העולם של נפשות וממונות בהרכב, הכל קשירים, כי ממונות זה יותר הסכמה הדדית בין הצדדים. נפשות, בוא, יש מנגנון, אולי העידה נמצאת פה ברקע, כן, הערה של נדב, הערה ממש מצוינת, כן? בואו נתקדם עוד, כן? בבקשה, כן. היא גם בוריות, נכון?
איך מתייחסים למשנה הזאת בסנהדרין? זה באמת,
הייחוס
הזה, הוא לא אומר שהם יותר חכמים, זה לא אומר שהם תכונות יותר טובות. זה באמת יותר ייצוגי. אבל אי אפשר, ולא, אולי הם יוצאים את כל שאר התכונות, וגם זה, אולי כהן יש לך יותר רעת כבוד ממנו, אולי הוא פחות תלוי בעם בגלל שהוא מקבל מתנות תמונה, אני לא יודע.
בוא אני אקשה לך קושה שפעם שמעתי מסבי המונוליכוס, כן, סבי הרב סולובייצ'י, כן, הוא יש בזוגות זוג ששניהם גירים. קושה אדירה, לא? מי? נו, מה אתם אומרים? יש את הסיפור הידוע על הכהן גדול שיוצא במוצא יום הכיפורים, ואפשר להניח שהוא מדושן עונג, כאילו, אתם יודעים מה זה, נכנס לפני ולפנים, יצא, ואז כל העם הולכים אחריו, ואז רואים ממול את שמעיה באבטליון, אז כולם עוזבים אותו והולכים אליהם, והוא כאילו פוגע, זה פוגע בו מאוד, הוא נפגע. אז מה הוא אומר להם? שלום לכם בני גירים. אז מה הם עונים לו? כן, כאילו, אז איך שמעיה באבטליון היו נשיא ואב בית דין? אני אגיד לך מה הוא הזכיר בשם אביו, הרב משה סולובייצ'יק, אבא של הרב סולובייצ'יק. אני לא יודע אם זה מיישב את הנפש שלנו, אבל אני רק אגיד מה הוא הציע, וזה גם ייתן קצת אולי מה המקום הכי דמוקרטי שהתורה מכירה בו, זה הישיבה פה, ואני אסביר. הוא טען, משה סולובייצ'יק, שהם שמעיה באבטליון היו בכל הדיונים של בית הדין, כלומר מצד חוכמת התורה שבהם, זה הולך לפי החוכמה, ממזר תמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ בתורה, כי התורה זה המקום הכי דמוקרטי. דיברנו פה באחד מהשיעורים הקודמים על שלושה כתרים. אז כתר מלכות לזרוע של דוד, כתר כהונה לזרוע של אהרון, וכתר תורה מונח בקרן זווית, כמה שרוצה יכול לטעות את השם, פשוט תלוי בך. כלומר, כל מי שנמצא פה יכול להגיע למדרגות הכי גבוהות בתורה. כמובן אנחנו היום גם יודעים להדבר על הכישרון, על עוד כמה דברים, כן? כאילו דיברת קודם יגל, אני אגיד לך מה אני רואה במי שגדל במשפחה, היא נותנת לו חשיפה מגיל יותר צעיר, או חשיפה שונה ממה שיכול לקבל מישהו אחר, אבל זה ניתן לסגירה הפער הזה. ולא, זה גם כמו שאמרת נכון, הרבה פעמים עושה גם ההפך, כן? אבל אני יכול לומר שכך הוא הציע, התורה היא דמוקרטית. אבל באמת הוא אמר, בצד של הסנהדרין, שהוא הצד הייצוגי, הוא הציע שאכן הם לא היו שותפים. זה די מביא לחשוב שראש הסנהדרין, כאילו כשיש כל התקסים, כל הדברים עושים, בוא לא הולך. אני ברשותך מציע, בוא, זה לא נושא השיעור היום, בוא, כאילו, אם רוצים לעשות פה פעם אחת ככה איזו התבוננות בנושא ייחוס, אז נעשה את זה, בסדר, נראה בהמשך הפרק איך נגיע. תהיה יותר מעניין כרגע היחס במונות לנפשות. כן, והמשנה ממשיכה בתיאור של הסנהדרין. גם פה כבר דיברנו על זה, אז אני מאוד מקצר. כמה זה היררכי, נכון? כמה למרות החצי גורן עגולה, זה לא בדיוק דמוקרטי, כולם מתווכחים, כל אחד יודע את המקום שלו, כל אחד יודע בדיוק את מעמדו החברתי, כאילו איפה הוא נמצא, מי הבא בתור. גם זה כולו עומד מול הזבלה, ששם כל אחד יכול, כן? זה עולמות אחרים לחלוטין, שזה גם לוקח אותנו למשנה הבאה, אני עושה fast forward קצת, של האיום. המשנה הזאת במפורש, כשהיא מתארת את האיום, מה היא מכניסה בתוכה? שלא יעלה על דעתכם, מה? שזה כמו דיני
ממונות,
כן? אבל באמת, ננסה להשוות בין התחומים ולראות, להשוות את משנה ה' ואילך למשנה המקבילה, שזה פרק ג' משנה ו', כן? מה נאמר שם? כיצד בודקין את העדים? היו מכניסין אותן ומאיימים עליהם ומוציאים את כל האדם לחוץ ומשיירים את הגדול שבהן ואומרים לו אמור, איך אתה יודע שזה חייב לזה? שכאן אני שואל אתכם רק לגבי עצם התיאור הזה, האם יש השאלה אמור, איך אתה יודע, זה האיום?
לא,
יש להניח שלא. אז מה נכון לומר? מעמדים עליהם והמשנה לא אומרת לנו מה לדעתכם איימו עליהם. אתם מכירים מישהו שישלים את הטקסט שהיה קצת חסר? זה אומר, אולי נשלים את זה? רמב"ם, נפס, תפתח רמב"ם. הגמרא, יותר טוב. אז מה הגמרא אומרת, עמיחי? אני מגיע לפתוח גמרא, כן, כי כולם מחשבים, כן? אני נהגתי בבית, למרות שכל התורה במחשב, שאני לומד גם לפני ספרים. הילדים שלי, כשאני מול המחשב, חושבים שאני אשחק סוליטר או משהו, כאילו. אני רוצה שיהיה להם תמונה של אבא עם ספר, ממש, כאילו. אני מקפיד, לא הכל מהמסך. כן, אז איפה זה בגמרא, בכבוד?
טענה שהמעיינים עליהם זה בעצם שולח אותי חזרה לפרק של בני הפשוט, ואז הצד השקוק גם
העינו בעצם. לא, מה שעמיחי אומר פה לדעתי בצדק הוא שגם תוכן האיום הוא איום אחר. כלומר, המשנה לא תורחת, כמו קודם כל זה מאוד בולט, בשניהם יש איום. או בלשון אחרת לא מעלים אדם להעיד בלי שאנחנו מאיימים עליו. כשאני ביקשתי שתראו עוד מקומות שמאיימים, אז זאת אומרת ראיתם, נכון? אחד זה סוטה, גם שם אנחנו מאיימים, גם מה המשנה מדגישה וסוטה, איך מאיימים? כמו דיני נפשות, לא, סליחה. ועוד מקום הראיתי לכם, אדם שהולך להישבע, שבועת הדיינים, תוספתא במסכת סוטה, מאיימים עליו. מה המכנה המשותף של כל המקומות האלה? רצית להעלה רק קודם? רק תזכיר לי עוד פעם את השם, סליחה שאני... יאיר, כן, סליחה, ניקח לי עוד זמן, אל תיעלב, בסדר? אני מעדיף לשאול וללמוד מה שעשות כאילו שאני יודע.
הנכד שלו.
אני אספר לך, אתם יודעים שכשאני למדתי בהר ציון, היו שני ראשי ישיבה, לא המציאו את זה פה. וכל אחד היה, כשהוא אומר הרב, היה הרב אחר. הרב עמיטל היה קורא לרב קוק הרב, הוא אומר הרב זצל זה היה הרב קוק, ואבא שהיה קורא לרב סולובייצ'יק הרב. איך מבדיל ביניהם? מה אתה עושה בתור תלמיד שיש לך שני ראשי ישיבה, כל אחד יש לו רב אחר? אז היות זה אבא שלי, כשהוא אומר שמות, הוא מדבר קצת עם מבטא אשכנזי כזה, גם השמות בשיעור, כשהוא היה נותן למישהו לקרוא את הגמרא, הוא היה אומר את השמות ככה באנגלית כזה, אז הוא היה אומר הורב. אז הפתרון שהחבר מצאו, היו אומרים, הרב זה הרב קוק, והרב זה הרב סולובייצ'י. סיפר לי מישהו, שבבר מצווה שלי, שהייתה שם לפני לא מעט שנים, דוד שלי, פרופסור חיים סולובייצ'י, הגיע לבר מצווה שם בשבת. הוא הולך בשביל בשבת, ומישהו הצביע עליו, אמר לו, אתה רואה את הייתי עזר? הוא הבן של הוריו. אז הוא לא הבין, אמר לו, אני לא מבין, כל אחד הוא בן של ההורים שלו. בסדר, אז גם לך אני אומר את זה. כל אחד פה הוא נכד של סבא וסבתא שלו, בן של ההורים, שיכבד אותם, שיעריך אותם. בסדר, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, כן, בבקשה. וכולם פה יש ייחוס, כן. אז יאיר, כן. הוא אומר, יאיר, אתה רצית להעיר.
כן, אני חושב שהיום, אני חושב גם הרבה יותר זה ש... זאת אומרת, זה ששמעת שאתה מאיים, זה שאתה עומד לפני מי שמר ביום. זה כבר אמור להרתיע את כל מי
שנכנס לדין.
זאת אומרת,
היום
לא צריך להיות דווקא משהו שהוא מאוד
רחוק. כן, בוא עוד קצת. קודם כל, מה המכנה המשותף בין סוטה, נשבעים ועדים? איזה מכנה המשותף פשוט? כן, צבי. אתה רוצה להגיד משהו אחר? אני עכשיו רוצה רק תענה לשאלה הזו. מה המכנה המשותף הפשוט של שלושתם? נכון, אני עומד בפני אי ידיעה, אני באים, בא מישהו, כל אחד מתפקיד אחר או בסיטואציה אחרת, והוא אמור עכשיו לומר אמירה שאני אומר זאת האמת, כי יש לפני שתי אופציות. אני לא יודע, יש לי לפני דין, אני לא יודע מה קרה, הוא עשה, לא עשה. הוא הולך אדם להישבע, אני לא יודע אם הוא הולך להגיד את האמת או לא. עכשיו יש פה שלושה מכשירי ברור, שהם שלושתם סביב שאלת האמת והשקר. שמכשיר אחד הוא שבועה, שזה האדם עצמו שמעורב, לוקח את הטענה שלו, כשהוא מלביש אותה בשבועה, אז הטענה שלו מה הופכת להיות? מתקבלת כאמת. אותו דבר עם סוטה, אנחנו לא יודעים, היה שם כינוי וסתירה, לא יודעים אם היא זינתה, לא זינתה, יש לנו את הטקס היוצא דופן הזה, שהוא אמור לברר לנו את הדבר, וגם עדים, יש לנו פה... מבררים על ידי אנשים שלא מעורבים, שהם אנשים אובייקטיביים, הם לא קרובים, הם לא פסולים, אנשים קשירים בינינו, והאנשים האלה, אנחנו רוצים דרכם לברר את האמת, שמה שהאיום עושה, יאיר, בוא נחבור אליך לרגע, יאיר, מה בעצם מטרת האיום? מטרת האיום, אבל לא הטכניקה, המטרה. המטרה היא לוודא שהאנשים האלה, מה יעשו? שאכן יבינו את... את חומרת המצב, או שהם, נאמר ככה, אם אדם הולך להישבע לשקר והוא לא מבין, אדם הולך להישבע, והוא לא מבין כמה חמורה שבועת שקר, אז כמו שהוא שיקר אולי עד עכשיו, אולי גם מה הוא יעשה? אז גם להישבע לשקר, כדי שהשבועה תהיה יעילה, בוא נתחיל רק מהדבר הזה, כדי שהשבועה תהיה יעילה, אז מה אני צריך לוודא? שהוא מבין מה זה לשקר תחת תחת שבועה. שבכל אחד מהמקומות, בואו מיד נראה, לא כולם לדעתי מאור אחד. יש גם ברירת מחדל, או מה קורה בעקבות האיום, כן? מה למשל, התוספתא בסוטה מתארת אחרי האיום, אם אמר איני נשבע, מיד פותרים אותו. האיום בין היתר, הוא יגרום לו להבין למה הוא הולך להיכנס, ולכן הוא יחליט אם הוא ממשיך או לא ממשיך. עכשיו בסוטה, כשאני קורא את האיום, אז מה... מטרת האיום. הרי אנחנו הולכים לקראת הטקס. הטקס הולך להצליח. למה הטקס הולך להצליח? כי בניגוד לשבועה ועדות, הוא לא תלוי באישה. זה הכהן עושה, עם המים. כן, אבל מה אנחנו לא רוצים שיקרה? או מה אנחנו מנסים למנוע? לא רוצים שאישה שהיא באמת אשימה תיכנס לטקס. למה?
כי היא
התפוצץ. אנחנו בעצם לא רוצים שזה יקרה, לכן אנחנו מאיימים עליה, נותנים לה פתח שאנחנו מוכנים להבין איך יכול להיות שמישהו חוטא. זה בא כאילו למנוע את הטקס,
זה בא למנוע רק את המחיה. אחרי שנמחה
שם השם, כשם שמיימים עליה שלא תשתה, ככה מיימים עליה שלא תשתה. הנה חלמי, אתה צודק. אבל כאילו המחנה המשותף כולם אמת ושקר, אבל בכל אחד מהם המוטיבציה או ברירת המחדל או מה אנחנו מנסים להשיג באמצעות היום הוא לא בהכרח אותו דבר. ומי שהכי בולט שהוא שונה זה זה הסוטה, כן? כלומר בסוטה אנחנו בעצם מנסים למנוע את הטקס, מה שאנחנו מנסים, מנסים לוודא שהיא מבינה לגמרי, היא מבינה לגמרי מה הטקס הזה הולך לעשות, ואנחנו נותנים לה איזשהו חבל להגיד כן אני זניתי, ואז אנחנו נמנע את הדבר הזה. בשבועת שקר גם אנחנו קראתם את האיום של שבועת שקר? מה מאיימים שם? מה מאיימים שם בשבועת שקר?
זה התורנית, שזה מאוד 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 חמור, זה יצורי דורייתא.
אני אשאל לכם, אנחנו רוצים להציל אותו שהוא לא יישבע לשקר, או אנחנו מעוניינים להציל את העולם שלא יהיה בעולם שבועת שקר? ולמי אנחנו דואגים? אני אשאל ככה, גם אני נוטה לחשוב ככה, כי שבועת שקר החומרה שלו לא במעשה עבירה, החומרה שלו זה שזה חילול השם. הרי מה זה שבוע? אתה נשבע בשם השם, ומה הכוונה? אני אומר כמו שהשם אמת, כך מה שאני אומר הוא שווה לו. אז אם אתה נשבע לשקר, אתה כביכול, זה עבירה של של גידוף, של כפירה ממש, כן? ואנחנו באים למנוע את זה. עכשיו אפשר להסתכל על זה בשתי צורות. כשלמדתי פעם שבועות עם איזה קבוצה, היה שם ויכוח אדיר סביב השאלה הזאת, מה מטרת האיום? האם מטרת האיום הוא לאפשר לשבועה לעבוד באופן תקין? זה כאילו בודקים, זה כאילו קיול של המכונה. השבועה לא תעבוד אם הבן אדם חושב שמותר לשקר, לשקר בשבועה. אז אני רוצה לוודא שהשבועה תעבוד, או אם אני בעצם בא למנוע את השבועה. מה שלא יהיה הדבר, זה חלק ממערך של ברורים של, של אמיתות. אני זוכר בשיעורים ששמעתי מאבא שלי על שבועות, הוא דיבר על כך שאולי האיום הוא גם חלק מהבירור. מה מטרת השבועה? לברר. אז גם האיום הוא חלק מהבירור. זה לא עושים איום אחרי זה נשבעים, אלא יש פה מהלך אחד שלוקח בן אדם וטוען טענה, ואנחנו מעוניינים להביא אותו למצב שאין לו ברירה אלא לומר את את האמת המוחלטת. מה קורה אצלנו? כאמור בדיני ממונות המשנה לא אומרת, אבל גם פה יש איום, כמו בדומה לשני המקומות האחרים. לא מעלים בן אדם לדבר על אמת ושקר בלי שמעבירים אותו תהליך של איום. בדיני נפשות אנחנו יודעים קצת יותר טוב מה אנחנו רוצים להזהיר אותו, כן? מה הדברים שבדיני נפשות אנחנו מזהירים אותו באיום? באיום מה אנחנו מזהירים אותו? דבר ראשון, שמה תאמרו מעומד ומשמוע אין מפי עד ומפי אדם נאמן שמענו, או שמה יהיה אתם יודעים. דבר ראשון, מה אנחנו רוצים לוודא? שהוא באמת, הוא באמת יודע. זה דבר ראשון. ודבר שני, מה אנחנו באים להסביר לו? עד כמה הוא נכנס לתחום
חמור,
חמור, שזה מאוד מאוד מזכיר את האיום של
סוטה.
סוטה ושבועה, גם של סוטה וגם של שבועה, כן? גם בשבועה, אומרים לו כמה זה חמור. אומרים לו כמה זה חמור. פה שימו לב, השתנה משהו. זה כמה זה חמור לא לשקר, אלא כמה זה חמור לשקר בדיני נפשות. כי כמה זה חמור דיני נפשות, זה מה שאנחנו אומרים. כלומר, זה מה שאנחנו מזהירים אותו, כן?
זה לא רק כמה זה חמור, אלא גם כמה זה חשוב. זאת אומרת, אני לא רק בא לאיים עליך עם הקל, להגיד לך, אל תעשה את זה, אני אביא לך מכות, כמו שהראש שלי דיבר בשבוע, בשבוע. אלא, תשמע, יש פה משהו מאוד 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 עקרוני, אל תזלזל בזה.
מצוין. עכשיו מה קורה באיום? כן, צבי, אתה כל כך הרבה זמן מצביר, ותן לי רק לגמור את המשפט. אני באמת את המשפט, צבי. מה קורה באיום שדיני ממונות? אז תסתכלו בגמרא בכ"ט, כן, איך יאמרינן לו? אמר רב יהודה, איך יאמרינן לו נשיאים ברוח וגשם עין איש מתעולל במתת שקר? כן, או מילים אחרות, מה הכיוון שהולכים אליו? מספרים לו כמה זה חמור לשקר. שימו לב, בדיני ממונות כמה זה חמור לשקר, בדיני נפשות כמה זה חמור לרצוח, כמה דיני נפשות זה חמור, אתם רואים? בשבועות מה אומרים לו כמה זה חמור לשקר? בשבועה, בסוטה, מה אנחנו מנסים לומר לה? כמה זה חמור למחות את שם השם, בדיוק, כן? כן? תעשי לשמוע גדול שלא ימחה על המים. כלומר בשבועות או בסוטה אנחנו מנסים למנוע חילול השם, בדיני נפשות אנחנו מנסים למנוע רצח, ובדיני ממונות זה לא כתוב במשנה אבל לפי קצת מה שקראנו אנחנו באים למנוע שקר. עכשיו, אז יש מחנה משותף, אבל הם לא לגמרי מאור אחד. כן, צבי, עכשיו, בבקשה, אני כולי אוזן, כן, כולם, תדבר לכולם, כן.
אני לא האם איזשהו שמוס על רגש חיילה וכל כאלה, לא דווקא על מה יקרה אם אתה משקר. גם אצל האישה סוטה, אז לא כתוב, לא אומרים לה, אם בעל שאת באמת אישה סוטה, אז את פוצצי ולא יודע מה יקרה. אלא גם אומרים שהרבה סוק עשה, הרבה ידות עשה, דבר שאופן עקרוני, לסרות תחת בעלי, זה דבר מאוד חמור בעולם, וכל כך. לעומת זה, כשדברים על האיום, על השבועה, אז האיום הוא באמת, וואו, הולך להיות לך, מה זה רע? לא כדאי.
בכלל ולזרחה, לך
בעולם. כן, אני ממש ממש רע, כאילו, מה שמדברים על העומת. שמצאים להבין למה זה. עכשיו, באמת, נראה לי לקשר בין שבועת דיינים לבין עדים שדין יעמוד אצלנו. כדי זה משלים. שם מדובר על ישועות דיינים ובני ממונות. גם עכשיו דובר. אני רוצה לומר ש... אז הרעיון שם היה כזה, ש... באמת במקרים של סוטה ושל רצח,
של מה? של מה?
של דיני הממונות.
של דיני נפשות, כן. עכשיו שאתה מדבר דווקא על שבועה, שבועה זה במונות.
לא, לא, כמובן, בקשר סוטה של דיני נפשות, אז זה ידוע מה יהיה העונש. זאת אומרת, האישה יודעת לקראת מה היא באה, מכירה, נניח את הפרשה של לפני צבא וכו', וגם באדם שמין דיני נפשות מכיר את מעשה דמוקה של זמר, או ש... הוא יודע שלהרוג בן אדם ככה זה עונש מאוד עוד חמור. לעומת זה, ואם אני שומע שמות כמור, זה גם בידי אדם. כי אם עכשיו גילו ששיקרת, עכשיו אתה מבין סריקה של זמן. אישה יודעת שברגע שהיא טועה, היא עומדת מפחד. לעומת זה, בדיני ממונות, אז מי יפגע בבן אדם הזה? מעביר לתת פה באמת איזו דרשה מאוד יפה על מה הולך לקרות לך, כאילו... זה איום איום, ושלא יהיה תפחד, כי בסדר, יאללה, אני אעבוד על מישהו, כולם עובדים על כולם, ולא יקרה שום דבר, אז זה מובן אחד. ובמה שני, באמת, אני חושב שאפשר לראות, כן, תמיד שאומרים בסרטים על מעמדים של הוצאה להורג, אז כל העיר מגיעה, זה בטח, הוצאה שאתה להורג זה בטח דבר די ציבורי, כולם יודעים גם הסוטה, זה מתואר כטקס שיש בו אנשים, אז הם מנצלים את המעמד כדי לתת שמוס בענייני קדושת המשפחה ובענייני קדושת החיים ואין כאלה. מה זה דיני המונות? זה דבר מאוד יותר אישי ומדהים, מבחינת קדושה אנשים מגיעים, סוגרים את הפינה הזאת, אז לא צריך את כל הדרשה, אלא רק מנצלים את המעמד.
בבקשה, כן, דברו, אני מקשיב.
אני חושב שמתחשב בכלים האלה שאנחנו רואים שזה איום, נכון, איום, יש לנו שבועה, יש לנו חקירה של העדים, אז אני אומר זה מלמד לי קצת על תפקיד הדיין. זאת אומרת שתפקיד הדיין הוא לא כל כך, לא כל כך יצרני של סברות, של שקלטריה, הוא כאילו, בוא תשמע את ה... אני שומע את העדים, אני אפילו לא מתעסק בבעל הדין, בנאשם. אני לא מדבר לו בכלל. זה לא שאני בא בכלל, שחוקרים אותו, ואז אני רואה פה צדדים לכאן ולכאן, יש לי את העד עליו. ובכלל, אני, לפני שאני מדבר בכלל עם העד, אני אומר, בוא, אני מאיים עליך, אני משביע אותך, כדי שתבוא ותגיד לי, וזהו, אני אוסף, אני, כאילו זה לאסוף מידע.
כן.
זה לא יצרני, זה לא, לא יודע, זה אחר. פשוט זה לאסוף מידע. ואני לא מסתבך לך אם יש אמת ושקר, כי אני משביע אותו, ומי לא מפחד בשבועה? הרי ברור שהשבועה נתפסה הזה, לשם השם וכולי, נתפסה כמשהו מאוד מאוד מפחיד. אז אני לא, יש תיאורים, אני לא זוכר איפה של העניין הזה של שבועה, של דבר בך...
פה, בתוספתא.
אוקיי, בתוספתא, כן, בדיוק.
בתוספתא הזאת, על אתר, איך שאומרים. אז אני חושב שזה מלמד אותנו כדי דיינים. כן, בבקשה,
אלעזר. מה שזה אמר, כאילו, בבוקר כאלה, אני חושב שכמו שאמרנו, האיום הקלאסי, נכון, האיום שאנחנו לא הולכים אליו כמעט ברוב מקרים, שמע, אם תעשה ככה וככה, זה יקרה לך ככה, אבל אני חושב שבדיני נפשות, זה כן קיים, זה בוודאי לא הדבר הדומיננטי, אבל זה בכך קיים. איך אני יודע שזה חייב להיות קיים? לפי הסוף של המשנה. שמא תאמרו מה לנו, יש שתי חששות שעולות לעדים בעקבות האיום. שמא תאמרו מה לנו ולצרה הזאת, ושמא תאמרו מה לנו נחוב בדמו של זה. בשביל 12-2, בוודאי שהראשון, כאילו איך שאני קורא את זה, הראשון, מה לנו ולצרה הזאת, זה, שמעו, בסופו של דבר אנחנו עשויים להיפגע מזה, אז מה לנו ולצרה הזאת? ולכן אני אומר להם, שמעו, אין לכם ברירה, עד הוראה, אם אתם לא תעשו עכשיו, אין לכם ברירה. החשש השני, הוא באמת על מה לא נכון בדמו של זה. גם אם זה נכון, יש כאן עניין שהוא כל כך חשוב וזה, אז אני לא רוצה להיכנס לזה. אז עכשיו, רטרוספקט, גם אם בקריאה הראשונה שלי לא ראיתי את זה במשנה, כשאני רואה את זה, אני צריך לחזור אחורה ולראות מה גרם לאבא המינה של המשנה לחשש הזה. ואני חושב שרק רושם הייתם יודעים שסיפנו לבדוק אתכם מרשע וחקירה, זה סך הכל איום די קונקרטי. תשמעו, אנחנו נגלה שאתם תשקרו, ואני מניח שהם יודעים מה קורה אם הם מגלים שהם משקרים. זאת אומרת, זה כן, יש כאן פחות דומיננטי, אבל צד של איום, תשמעו, בסופו של דבר אם אתם תשקרו, אנחנו נבדוק אתכם, אנחנו נזים אתכם, ופגעו.
כן. נדב, כן.
לא, שום שהשוט של איום של משנה של המשנה זה לא האיום הקלאסי שיש לימינו של אם אז. פרשת מלך אמרו שמלך אמרו את כל מה הפרשת שמואל כדי לאיים. אז זה לא אם תהיו טובים אז, זה פשוט הוא מציג את חובתו, המלך יעשה כך וכך.
אם תמשיכו לבקש מלך, אז המלך יעשה כך וכך.
לא, אם יהיה מלך, אז זה מה שהוא יעשה, לא אם תהיו טובים או לא, זה לא מותנה בכם. והמלך הוא משהו אובייקטיבי. נראה לי שכאן האיום לא מופיע במשנה, גם בדיני נפשות נראה לי שהוא לא מופיע, שהאיום הקלאסי, כמו שזה אמר, אנחנו יודעים מה הוא. אנחנו יודעים שבדיני ממונות יש, אנחנו יודעים שבדיני נפשות אז אנחנו רוצחים את ה... אנחנו הורגים את המסכנים. אנחנו יודעים בסופה שהיא תתפוצץ. האיום גם, נראה לי שהאיום עצמו אינו מופיע, ומה שמופיע במשניות זה נדבך נוסף על האיום. שבנוסף לאיום בדיני נפשות, על זה שנהרוג אתכם את המזימים, יש איום של כמה זה חשוב לשמור נפש חד מישראל.
אני לא מצליח איך אתה מכניס את זה למשנה, שהכותרת שלה זה כיצד מאיימים את העדים על עדי נפשות, היו מכניסים אותם מאיימים עליהם, זה לא נקודותיים ועכשיו מפרטים?
לא נראה לי.
אתה אומר רק היו מכניסים אותם מאיימים עליהם נקודה? ומה מאיימים? משהו אחר? אנחנו לא אומרים חמה?
כן, גם בדיני אומות לא אומרים על מה האיום. המשנה לא אומרת לנו, ובצורה נועה אותה היא לא אומרת מה האיום. נראה לי בדיני נפשות, יש לנו אולי גם כן עוד איום שהמשנה לא מספרת לנו, שזה האיום הקלאסי של מה שכתוב בתורה, ומספרים להם שמזמים ילדים זמים. ואומרים להם כאן שבנוסף על זה, המשהו שאנחנו לא היינו יודעים, זה כמה חשוב להציל נפש חד מישראל, וכמה חשוב לא... שגם אתן נפלא, יש כאן נעלי דבר נוסף על מה שהיינו אומרים בכל מקרה. בנוסף לאהבה מן השעה היום שם.
אני מתוודע שקשה לי לקבל את זה מבחינת המבנה התחבירי של המשפט. לי יותר נראה שיש פה פירוט של האיום, באמת המשנה בממונות לא מפרטת, נפשות היא כן מפרטת. זה גוף אומר משהו. עכשיו, אם אפשר להתייחס לדברים של צבי ושל אלעזר, אני חושב שיש פה גורם נוסף שצריך לקחת בחשבון, שחסמים לב להבדלים בין האיומים השונים. וזה גם מה ברירת המחדל שאנחנו חושבים עליו. ובזכותה בינינו, מה ברירת המחדל? אישה שאלה כינוי, אני עכשיו חזרי לגמרי, היה כינוי והסתירה. הזהירו אותה, אל תסתתרי עם פלוני, הביא לך ונסתרה עם פלוני. מה אתם חושבים קרה שם? שיחקו ברידג'? מה לדעתכם קרה שם? כלומר, מה אנחנו אומרים לעצמנו? מבחינת סבירות האפשרויות, שהיא הייתה שם ולא זינתה, או שהייתה שם וזינתה? מה נראה יותר סביר?
ראינו כבר את החכם שהלך אחרי הזוג ושם בהם ובסוף גילה שלו.
נכון, בוא נגיד ככה, אם זה היה 100%, לא צריך את הטקס. כל הטקס הזה הוא קיים, כי אין 100%. אני אגיד זה קצת אחרת. זה לא אומר, יש נותר פתח לדבר הזה, אבל אני חושב שהסבירות הגבוהה היא שהיה שם משהו ביניהם. ועדיין עושים את הטקס. למה עדיין עושים את הטקס? כי עכשיו אני חוזר לאמירות שנמצאות בספרות חז"ל, כי לעשות שלום בין איש לאשתו, הקדוש ברוך הוא מוכן שימחה שמו, כלומר, כי על הסיכוי הקטן של שלום בית אנחנו מוכנים להתאמץ. אבל היות וברירת המחדל יותר מסתברת היא שהיה משהו, אז לכן מה אנחנו בעצם מזהירים אותה? על מה האיום יותר נוטה? לאיזה צד האיום יותר נוטה? שזה קרה או לא קרה? בוא נקשיב עוד פעם למה אומרים לה. זה מאוד ברור. גם מה האיום חושב כברירת מחדל? מה האיום חושב? אני קורא, ביתי הרבה יין עושה, הרבה שחוק עושה, הרבה ילדות עושה, הרבה שכינות הרעות עושים, עשי לשמוע גדול שיכתוב שלא ימחה על המים. נו, מה אנחנו חושבים? שכנראה זה קרה, הולכים פה לקראת, מה? שגם שהיא תמות וגם שמה? שימחה שמו הגדול, אז מנסים למנוע את זה. האיום הוא מוצב לפי התבנית של ברירת המחדל, הוא בא להתמודד איתו. כן, אני הולך לעולם השבועה, צבי גם פה, אני שואל, מי משביעים הרי? לא כל הטוען יכול להישבע. מי נשבע? לפחות שבועת התורה, מדובר שם שבועת הדיינים, זה לא שבועת הסד. מי נשבע? או בן אדם שיש נגדו עד אחד, או בן אדם שהוא מודה במקצת. עכשיו, אני לא יכול לומר את זה בוודאות בתוך התוספתא, אני יכול להגיד שמודה במקצת, זה כשלמדנו את הסוגיות פה במציא לפני שנתיים זה, די עלה שמגמרות ומראשונים, שהאדם הזה כבר הודע שהיה משהו, האדם הזה הודע בחלק מהסכום, סיכוי סביר שהיה אולי גם קצת יותר, כן? במודה במקצת זה בעצם בנוי על ההנחה שאנשים הם לא רעים, הם פשוט מסתפחים בחיים. ועוד וכך הם אומרים חצי אמת, עושים ככה הם, כלומר אני יכול להגיד גם לא פה בישיבת עתניאל, אבל קרה לי במקומות אחרים שעבדתי, שהייתי בתפקיד, שהייתי צריך להיות תלונות על מישהו, הוא עודה במקצת והיה ברור שזה היה יותר מזה, כן? זה עובד בחיים, כן? גם אני אומר, ברד המחדל היא שאתה לא כל כך מאמין לו ואותו אתה משביע, אז מה בעצם אתה חייב לעשות? כי לא דברת המחדל, אתה בעצם, אתה הולך להיות שותף לשבועת שקר. אני אגיד לך, אם אתה מעלה, מה דיברתי קודם בתחילת השיעור, איך החברה שותפה? אם דיינים מעלים בן אדם להישבע, והוא יישבע על הדוכן, זה לא עוד בעיה שלו, זה בעיה של הדיינים, זה בעיה של כולם. הם כאילו מנסים למנוע את שבועת השקר. בעידים לעומת זאת, צבי, אני מתחיל לחשוב מה בדיוק קורה פה בעידים. מצד אחד, כמו שאלעזר אמר, סתם, אנשים שנקלו ברחוב, שמעתם על אנשים שהלכו ברחוב וראו חיסול חשבונות של המאפיה? מסכנים, נכון? רחמנות עליהם, צריכים להעיד, ומי על הזנב שלהם, מי כאילו אחריהם? המאפיה, רגבל. אבל לא ראינו בתנך, קודם הזכרת עצבי, היית מסתכל בתנך, לא ראינו בתנך, עדי שקר זה דרך יפה לחסל חשבונות? למשל. כרם נבות, לחוש מיידים, שיקום, שלום, נגמר הסיפור. זה מאוד קל ככה לחסל בן אדם, כן? כלומר, כשאתה מסתכל על ידים, איפה לשים אותם? יכול להיות אנשים תמימים שהלכו ברחוב, והאנשים התמימים האלה, הם בכלל לא דומים לדמויות שתיארתי לפני רגע, נכון? ברירת המחדל לא שהוא יגיד אמת, מה הוא משוגע לדבר, אם לא זה. מצד שני, באותה מידה, כשאני עומד מול ידים, אני נמצא במקום מאוד מאוד בעייתי. כלומר, איך לקרוא אותם? וכאן, כשאני מנסה להקשיב לתוכן של היום, אני שם לב, אני לא חושב שמנסים לגרום להם לא להעיד, זה מה שאני חושב. כלומר, בסוטה זה ברור, למרות שהמשנה אומרת, זה כמו עדי נפשות, מנסים לגרום לה לא לשתות את המים, לא למחות את שמו. כאן, האם המטרה היא שהוא יגיד, באמת, אני יודע מעומד, גודביי, אני בורח מפה, או שהמטרה היא פשוט להעלות אותו לדוכן, כשהוא מבין את המשמעות של העדות הזאת. מה הטונים? שאלה מה אנחנו שומעים, כן, עמיחי?
שבשבועות גם המטרה היא לא למנוע מהם לדבר בשבועת
הדיינים.
שאמרו
לו
גם, כל מה שאומרים,
שבועת שקר. כן, אבל מה התוספתא אומרת אחרי היום? בוא נראה כאילו, אז אתה מתאר כאילו תסריט. אם אמר איני נשבע, פותרים אותו מיד. אז מה כאילו האופציה הראשונה, מה שנקרא ברירת מחדל, שאלו נגד העיניים, שאחרי היום, מה בן אדם יגיד? לא נשבע. למה? כי היום בא על רקע שאני חושב שהוא הולך להישבע לשקר. בעידים אני לא רואה שנאמר בסוף הדברים, כאילו, נכון, התגובה אחרי האיום הראשונה, מה שמה תאמרו, מה לנו ולצרה הזאת, כי מה כאילו התגובה של אדם שחוטף כזה מוסר על המוח, כן? איזה מוסר, תראו מה, מה עזבו אותי, מה אני צריך להתעסק עם זה? כאילו מה, אני משוגע? אז מה אומרים לו? אתה חייב. כלומר, אני לא חושב שמטרת האיום הוא למנוע ממנו מהם להעיד, אבל הוא כן שיעידו בתוך הבנה של המשמעות של המעשה.
עדיין יש הרבה דמיון בין האיום של סוטה לבין האיום של דיני נפשות ובין שבועות לדיני ממונה. ודיני, ודיני גם, כאילו גם מבחינת הסגנון. כלומר, האיומים על הדברים הרעים שיקרו, זה לא נמצא בסוטה ובדיני נפשות. זה נמצא רק בשבועות ודיני ממונה. אז זה סגנון אחר של איומים, מטרה אחרת. וגם הסיטואציה, השבועה בסופו של דבר אם היא שבועת אמת, היא לא כל כך נוראית. ומה זאת, הריגה, גם אם היא הריגה של אמת, יש פה איזה פן בעייתי, וכנת גם לגבי המחיית שם.
כן.
אז לכן כל הדברים, ולא סתם גם המשנה אומרת שמשמיעו אותה כמו שמלפוי, שמעיים עליה כמו שמעיים על דיני נפשות. וגם ברור שהקשר ביניהם הרבה יותר עדוק מאשר עם...
כן. להתפס למשהו שאמרת קודם, רק משהו אחרון, הטכניקה של היום, מצד אחד חלק מהאיומים אומרים כמה זה חמור. מצד שני, מה אמרת קודם, יאיר? אתה זוכר אמרת משהו על האיום, שמאמינים אותו לפני מי? כן, אתה, איפה ראית את זה בתוך האיומים עצמם, התכנים שלהם? כי זה, לדעתי, רעיון מאוד חשוב, אני רק רוצה שתשכנע אותנו שזה מת ככה. אמרת את זה אשמח משהו, נכון?
אני אמרתי את זה גם שמעון
מצטח
שמעיין את זה, שאומר את זה גם לעיניי, אבל בעיניי
אני חושב. אתה זוכר כאילו איפה לקחת את זה? אה? מה זה? כל רב.
זה שלא לפני רבי עקיבא בן יוסף, אתה מבין בן שמעון.
זה בסיפור שאני אומר,
לא,
זה הסיפור שאני אומר. בוא נהיה את הסיפור שאני אומר, על מה חשבת, יאיר? כולם פה לומדים פרק שני חוץ ממני, נכון? בוא נראה את זה, סיפור שאני אומר, אנחנו בדף י"ט, נכון? איזה משפט שם תפס אותך? אני פשוט רוצה להגיד משהו, אני רוצה שיאיר יעזור לי שזה יהיה מבוסס, בסדר? יאיר, אתה רוצה? שיבוא בעל המחשבות ויפרע מכם? אז זה חשבת?
לא,
אז לפני כן?
משורים בעיניים.
לא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מי שאמר והיה עולה, כן? טוב, בוא נעצור רק על המשפט הזה, נגיד לה משהו פשוט כי זה טוב להגיד את זה, בסדר? כן, נכון. אחד מהדברים שגורמים לאנשים, הזכרתי קודם את התפיסה שאנשים הם לא רעים, אנשים מסתבכים. אחד מהגורמים המרכזיים שגורמים לאנשים להסתבך זה שהם עומדים מול החבר שלהם ומה הם מנסים לעשות? לנצח אותו. למה? זה יכול להיות בהמון הקשרים פשוטים ויותר מורכבים. המטרה היא לא לצאת רע מול הצד השני. זאת המטרה. מה בעצם עושים בתהליך האיום? ובחלק אומרים לו שזה מאוד חמור, ובחלק גם מנסים לעשות דבר נוסף, להעביר את האדם או להבין שהוא צריך לעבור לעמוד מול החבר, לעמוד מול מי? לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, בעצם לעמוד מול האמת של עצמך.
וגם?
אני אומר את זה בכשלי חודש אלול. אם אדם מצליח להשתחרר מזה שהוא עומד מול הרושם שהוא עושה לקהל, אם אדם מצליח להשתחרר מזה שהוא עומד מול בני אדם אחרים, והוא פשוט עומד מול הדבר עצמו, עומד מול הרעי, מול האמת הפנימית שלו, זה הרבה פעמים משחרר אותו מהעקבה אולי הכי גדולה ליכולת שלו להשתנות. זה אפילו עושים את זה בסיפור הזה של סוטה שם. אני רואה הרבה שחוק עושה, כאילו, מאוד קשה להודות, כן? קשה לעמוד מול אנשים אחרים ולהגיד, אני לא בסדר. מאוד קשה. אבל אומרים לך, תחשוב עליהם, תחשוב על... עכשיו, אני רוצה להזכיר למי שפה קצת עיין לאחרונה בלכות תשובה לרמב״ם, ויש פה מישהו שקצת נכנס לשיעור שאני מעביר ביום חמישי. הרמב״ם שכל הזמן מדבר על לפני האל ברוך הוא, לפני האל ברוך הוא, כל הזמן יודע, יעיד עליו השם. זה בין היתר, זה הדבר שהוא מנסה לעשות לדעתי בביטוי הזה. להעביר אותך מהדינמיקה של מה שחושבים עליך, להעביר אותך לאמת, שאתה עומד אתה מול האלוקים. וכשאתה עומד שם, הדברים נראים אחרת. שם זה נגמרו המשחקים. זה מאוד קשה. אבל באיזשהו מקום, אפשר לשקר בדיון. כשמגיעים לדוכן, כשמגיעים לשבועה, פה צריך לא להסתכל לצדדים, להסתכל למעלה. רק הדבר הנוסף שאני רוצה גם להזכיר בהקשר היום, וכמעט נסיים את המשניות, בסדר? זה, אני רוצה שנעריך בזה כשנגיע לסוגיית הגמרא על המשניות האלה. ואחד מהדברים שהמשנה מעלה כתוכן מרכזי של היום, זה כמה חיי אדם הם יקרים. למרות שזה אחד מהמשאבים הכי נפוצים בעולם, מה זועקת פה המשנה? שכל אדם הוא יחיד. כל אדם הוא מיוחד. עכשיו, אני חושב שזה למותר לציין שבעת העתיקה, בזמן שהדברים נכתבו, חיי אדם נמדדו בכסף. הם לא היו שווים הרבה.
הם בזרע, מרגישת זרע, משמע בזרע.
נכון, אבל בואו נתחיל בזה, שזה נאמר בעולם, שחיי אדם זה לא הדבר הכי יקר. בני אדם היו עבדים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אני לא מדבר על המאה השנייה לספירה. במאה ה-19 כשבנו תעלת סואץ, יודעים כמה פועלים מתו בעבודה שם? יודעים? 10,000 פועלים מתו בעבודות. כי תחנות בני אדם, אנשים כאילו, זה היה מצרך זול. וכאן המשנה הזועקת, שחיי אדם זה דבר יקר. עכשיו, מה אתה אומר, תנאל?
גם
שספורים כאילו,
הקריאה של מנהות, שכאילו מכניסים אותם
לדרוג לצערי,
הולך שלום.
יפה. לצערי, אני בוחר לדבר על זה כבר היום, גם מדינת ישראל לצערי יש איזה זילות של חיי אדם. זה ניכר בכביש, זה ניכר בכל מיני סיפורים שמפה ושם הם צצים בתקשורת, שהמחנה המשותף שלהם זה יחס מזלזל באחר, במיוחד שבו, וכמה החיים שלו יקרים. גם סיפור ש... היה בחדשות השבוע. שבת איזה אחד הטרקטורון נסע בדיונות, היו שם כמה חבר'ה שהתאמנו בריצה, ביקשו ממנו יפה שקצת יזהר עליהם, אז הוא הלך ודרס אותם. עכשיו, הסיפורים של התאונות פגע וברח, שהיו, שכל המדינה שרה עליהם.
אנחנו מדברים מצד החברה, לא מצד המשנה או השפטה. זה שונה, מצד האנשים הפרטיים באמת יש השפשנות, אבל מצד האמירה...
אז בוא נשמח, אני יכול להגיד, הייתי בבית חולים לפני שבוע עם הבן שלי, אתם יודעים? שם אתה רואה כמה החברה המודרנית משקיעה משאבים אדירים בשביל להיקר חיי אדם. לפעמים זה גורם לך שם לתחושה הכמעט הפוכה. הייתי בניחום אבלים אצל אשתו של הרב בני בשבוע שעבר, אז החותן שלו היה במצב מאוד קשה, סיעודי בסוף חייו. הרב בני, שם השיחה התחילה להיות, כאילו, שהרפואה המודרנית עם עריכת החיים אולי יותר מדי, כן? אז בואו לא נפתור את הדילמה הזאת עכשיו, אבל זה נכון, משקיעים משאבים אדירים, גם כסף, גם מעבר לזה. הכל בשביל להציל כל אדם, בשביל להיקר את חייו, כאילו כל המשנה והוריות של קדימויות ובתי חולים הם לא קיימים. מצד שני, אתה חושב שאפשר לשים את כולם בטיפול נמרץ, גם היום יש דילמות אדירות של קדימויות. יש לך איקס מיטות במחלקה, מה אתה עושה כשאתה מקבל... זה שאלות גדולות, לא נפתור אותם עכשיו, אבל מצד אחד יש באמת יחס מאוד חיובי לחיי אדם. מצד שני, סיפורים איומים, אנשים שמזלזלים, כלומר, אחד מהדברים שאני מקווה שמתעורר בלב, כשקוראים את המשנה הזאת, בואו נחזור אליה בלי נדר, וכמה זה יקר חיי אדם, כמה האחר, הוא נכון, הוא לא אני, הוא שונה ממני, וכמה יש בו משהו, כמה כל אחד הוא יחיד ומיוחד.
יש לי פרק פה, ששכנה
אומר, אוקיי, דבר אחרון שאני מבקש במשניות, וזה פשוט פתיח לסוגיית הגמרא, זה פרק ה' משנה א', עברנו לבודקים בשבע חקירות, שבאופן ברור זה מחזיר אותנו לפרק ד', איזה משנה? משנה א', כן, מה נאמר בפרק ד', משנה א'? אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה. למדנו מהאיום של העדים מהאיום על ידי נפשות, נדב, בסדר שאני חולק עליך, מהאיום על ידי נפשות שסופנו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה, ופה אנחנו פוגשים את החקירות. המילה השורש דרש לא יופיע בפרק ה', מה אנחנו בודקים? את החקירות. ומה אנחנו מגלים? שמה הם החקירות? ובעצם זה שבע שאלות שהן בעצם שתיים. שתי שאלות בעצם.
זמן ומקום.
זמן ומקום. אני מעוניין לדעת איפה זה קרה ומתי. לעומת זאת, נכון? זה מה שמתואר פה. מה הייתי מצפה? היות והכותרת של פרק ד' משנה א' הייתה אחד דיני ממונות, אחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה, הייתי מצפה שאנחנו נגלה דבר דומה גם בדיני ממונות. אבל בוא נחזור לרגע לדיני ממונות, להמשך המשנה שהתחלנו לקרוא. גם אין שם איום, אבל גם בוא נראה מה שואלים אותם ונשווה את זה לרגע למה שואלים בדיני נפשות. מה שואלים אותם, אמור, כן.
אני חושב ששם זה סוג אחר של חקירה. אני דווקא חושב שבדבר השלישי דובר על בדיקה של העדים ולא על המקרה עצמו. דובר האם העדים באמת היו שם וממי הם שמעו וכו'. זה בפרק שלישי. ואילו בפרק שאנחנו עוסקים בפרקי, אז זה הצד השווה ביניהם. הזמן והמקום, הבדיקה של הזמן והמקום. באמת בדיוק אמרת, לא אומרים לי את זה. בגלל זה יש לי פרק רבי שאומר לי שזה שווה.
אז ברשותך, לפני שנחזור לפרק רביעי, בוא נקשיב לרגע מה מבררים בפרק שלישי. בפרק חמישי אני בודק מה מבררים אחרי שאימו. אז מבררים זמן ומקום, נכון? אחרי זה שואלים אותם שאלות על פרטים של המקרה. מכירים אתם אותו, התראיתם בו, העובד עבודה זרה, פרטים, את מי עבד, במה עבד. אז אנחנו גם מגלים את ההבדל בין חקירות לבין בדיקות, נכון? שמה שהיה נראה, אני אומר, זה תסבוכת שלא נפתור אותה היום, אבל נראה, הראשונים כולם הסתבכו בזה. מי נעלם מפרק ה'? הדרישות נעלמו. מה זה דרישות? דרישות זה גם זמן ומקום, כי דרישות וחקירות זה גוש אחד, או אולי דבר רומז לכם, הרמב"ם יאמר את זה. הדרישות זה לשאול על גוף המקרה, חקירות זה לשאול זמן ומקום, ובדיקות מה זה? לשאול פרטים שלא חשובים. כן, דרישות זה הפרטים החשובים, בדיקות. נצטרך לעבוד על זה כשנגיע לפרק ה', וזאת השם מהלך החורף, אנחנו נגיע לפרק ה', נשתדל לברר מה זה בדיוק הבדיקות, מה זה הדרישות. דבר אחד ברור, כשאני נמצא בפרק ג', אני לא מגלה שום דבר ממה שכתוב בפרק ה'. אני אגלה משהו אחר לגמרי, כי תראו מה שואלים. אמור, איך, אני אגמור את המשפט, איך אתה יודע שזה חייב לזה? עכשיו, מה הייתי מצפה שהוא יענה? כי הייתי שם וראיתי, זה לא טוב, תגידו לי. מה לא מה זה כתוב פה? אם הוא אמר לי שאני חייב לו, איש פלויני אמר לי שהוא חייב לו, לא אמר כלום, עד שיאמר בפנינו הודה לו שחייב לו 200 זוז. טוב, המקרה הקלאסי שהמשנה מתארת של דיני ממונות, זה לא עדה עדים שבכלל אומרים שהם ראו את המקרה, הם שמעו הודעה. עכשיו, אם כשהתחלתם ללמוד הגמרא כבר תהיתם למה קוראים לדיני ממונות הודעות והלוואות, נגיע לגמרא, נדבר על זה יותר. אבל אתם מבינים שהדבר הזה מתחיל במשנה, שהמשנה מתארת באופן מובהק מקרה של עדי ממונות, היא לא מתארת אותם שהם ראו בכלל שום דבר. ובזה בעצם יש הבדל אדיר בין דיני ממונות לדיני נפשות. כלומר, אם אני מחפש מה עומק ההבדל, שבדיני נפשות הם צריכים לתאר את המקרה, במה עבד, איפה עבד, מתי זה קרה, איך זה קרה. בדיני ממונות אני בכלל לא מצפה מהם לתאר את המקרה עצמו. מה אני מתאר? שהם יודעים בוודאות שהוא חייב. בוא נאמר את זה קצת אחרת. למה לא יכול להיות תיאור החקירות בדיני ממונות? מאיזה סיבה? כי המשנה לא מתארת את המקרה. לא המשנה הייתה מתארת, אני ראיתי את לויני מלווה לאלמויני, אז מה היינו מצפים? תגיד מתי הוא הלווה לו, איפה הוא הלווה לו. אבל להיות והמשנה מתארת הודעה, זה מה שהיא מתארת, זה המקרה שהיא מתארת חיוב בדיני ממונות. מה שייך עכשיו באיזה יום הוא הודע לך? זה מעניין מיש, כאילו, זה פחות שייך. אני אגיד זה אחרת. בדיני נפשות, מה שחשוב, מה שהעדים צריכים לתאר הוא בעצם את המקרה. ובדיני ממונות, מה הם צריכים לדווח לנו? לא על שום מקרה, הם צריכים לדווח לנו על על החיוב. ואני אקח את זה לכם בצורה אחרת, זה אמנם לא במשניות, אבל זה מה שיושב על ההבדלים האלה. אתם יודעים את הדין של הודעה אחר הודעה? זה גמרא בפרק שלישי. הודעה אחר הודעה זה שיש לנו שני עדים שכל אחד יודע על הודעה בחוב אחר. אחד יודע על חוב שהיה ביום שלישי, ואחד יודע על הלוואה שהייתה ביום חמישי. זה לא אותם הלוואות, עדיין מה אפשר לעשות להם? לצרף אותם. למה? כי מבין דברי שניהם יוצא, שהוא שני עדים שאתה חייב לו סכום מסוים. מדיני נפשות לעומת זאת, זה הכל כתוב ברמב"ם מאוד יפה, בהלכות עדות פרק ד', אין הודעה, הודעה. אם עד אחד יראה אותו רוצח ביום שני, פלויני, ועד שני יראה אותו ביום רביעי רוצח מישהו אחר, את אלמוני, לא נצרף אותם. כי בדיני נפשות שני העדים, מה צריכים לראות? את אותו דבר. כי מה, מתוך המשניות, מה עולה? בדיני נפשות הם מתארים את המקרה, ובדיני ממונות הם מתארים את החיוב. עכשיו, כמובן, השאלה המתבקשת היא, על מה ולמה זה ככה? כלומר, מה הפשר הנתון הזה שמשנה סנהדרין בממונות ברכה, סליחה לביטוי, לתאר תיאורי הודעות וחיובים מאשר לדבר על, על ראיית מקרים? עכשיו ברשותכם, אני אכניס פה גורם שהוא מאוד מאוד בעייתי בדיני ממונות, שיש להלכה גם פתרונות לבעיה הזאת, אבל לא נבין שזה פתרון, אנחנו נבין את הבעיה. האם אפשר באמת בדיני ממונות לדווח על המקרה ובכך לדווח בוודאות על החיוב? תסביר יותר טוב. כן, אבל לא רק זה, זה יותר טוב מזה. מצוין. בוא, מה שנדב אומר, דעתי הוא הכיוון שבות אני חשבתי עליו, וזה הכיוון הנכון, לא, לא. אבל תראו, בנייני נפשות, זה מקרה אחד פעמי, אחרי שהמקרה קרה, הוא קרה. כלומר, אם אני צילמתי את המקרה, בהנחה שלא ערכו את הסרט, כן? ואני צילמתי את המקרה, אז הוא קרה. בממונות לעומת זאת, אני הלוויתי ממישהו כסף. העדים יכולים להעיד שהלווה, הם יכולים להעיד שהוא עדיין חייב, אולי הוא פרה את זה. בדיני ממונות יש קושי מובנה, זה עכשיו הכל חוזר לנתון הראשוני, שזה בין שני צדדים. יש קושי מובנה, כי זה אמור להיות עלילה בהמשכים. לעומת זאת, בדיני נפשות זה לא עלילה בהמשכים. זה אירוע שקרה. ובדיני ממונות יש קושי אדיר, עוד נדבר על תינול דלת, תבינו, זה חלק מהבעיות של, של האדם. מה זה בעיה שלו תינול דלת? שהמערכה הראשונה הסתיימה בהצלחה לטובת הלווה, ומה המלווה רוצה? שהמערכה השנייה תתרחש, נכון? שיש לו כמה דברים שכבמאי, שמטרידים אותו מאוד, והתפקיד שלנו זה לעזור לו שהמערכה השנייה תתרחש. אבל יש קושי מובנה בדיני ממונות לוודא שאני יכול להגיד שאני יודע את כל הסיפור. מישהו פה פעם למד אולי חזקת הבתים? אתה זוכר אולי את הגמרא שם בכפתת, איך אתה מעיד על כך שעל חזקה בבית? ואתה ראית אותו יומם ולילה גר בבית שלוש שנים רצוף, אני יכול להגיד שבלנם לא בא אף פעם ל... יש שם איזו אמירה, הייתם עם הזיכון קשור לו ליד שלוש שנים, כאילו, יש בעיות בדיני ממונות גדולות מאוד שאין אותם בדיני נפשות. עכשיו, בוא נאמר ככה, התיאור הכי קל שברח מכל הבעיות האלה זה התיאור שהמשנה בחרה בו. אם אני אומר בפנינו הודעה, אז מה אני יכול להגיד? אני יודע שיש חיוב. אבל מה שאולי נזדקר פה, זה לא רק שהמשנה הלכה בגלל נוחיות והביאה מקרה שלא יבואו כל מיני למדנים והתחילו להקשות אלף קושיות מי אמר שהעדות הזאת מתקבלת. כן? אני מניח שאתם כבר מכירים את הפתרונות שההלכה יצרה. כשאני ובשטר, מה הפתרון? שטחה ביד אמא הבאי, שאם השטר בידי המלווה, תמיד הוא יכול לגבות, ומי ובעל פה, באמת זה מסובך, שתדעו. זה לא, אם הוא איתן פרוע, הוא יהיה נאמן. עכשיו יבוא עד ויעיד שהוא הלווה לו, יופי, אז מה אם הלווה? פרעתי, הוא בכלל לא מכניס את העד. הכי קל היה ללכת, אבל אולי זה לא רק כי זה קל, ומזה הכי מדויק, וזה הכי קצר. הוא גם מלמד על הבדל מהותי בין ממונות לנפשות. זו אולי הנקודה הבולטת. שבממונות, בסופו של דבר, אני לא נמצא בחקירות של המקרים, אני באמת בודק את המאזן בין שני הצדדים. זה מה שמעניין אותי, את החיובים. כי התכונה הכי בולטת של ממונות זה שיש שני הצדדים, מה שאני צריך לברר זה שהם לא במינוס פלוס, הם בעמק השווה. זה מה שמעניין אותי. ומה זאת, בנפשות, אני נמצא בעולם אחר לגמרי. באיזה עולם אני נמצא? שאני דן אדם על מעשיו. בזה אני נמצא. ולכן, מה אני צריך לברר? המעשה שעשה אותו אדם, אני צריך דיווח מדויק. אני אמר את זה קצת אחרת, בשם סבי הרב, הוא הרבה פעמים היה מדבר על כך שבדיני נפשות אנחנו בעצם דנים את האדם. כלומר, אם קודם אנחנו דנו קצת בשאלה של הכהנים, הלוויים, הסררה שיש, כי אני דן אותך על מעשיך, אני דן לדבר לשום של בריסקייט, אם אתה רשע או לא רשע וכו'. לעומת זאת, בדיני ממונות אני בכלל לא דן אותך, אני לא עוסק בשאלה אם אתה טוב או רע. הרבה מאוד מהמקרים בדיני ממונות בכלל לא קשורים ברישות. יש גם מקרים כאלה, אבל לא כולם. יש שם תאונות, טעויות, הלוואות. אני לא עוסק במי טוב, מי רע. אני פשוט עוסק בשאלה אחרת לגמרי. חייב או פטור. לכן הכלים לברר את זה הם כלים שונים לחלוטין, ולא תמיד בירור המקרה הוא בעצם עונה על השאלה שמעניינת אותי. ממש רואים שהפוקוס של משניות סנהדרין וממונות הוא פוקוס התמקדות, מיקוד אחר לגמרי מאשר בנפשות. שאני רק רוצה לשאול, על רקע זה אני חוזר לכותרת. עכשיו, מישהו פה קודם יגיד, זה היית אתה. אני חוזר לכותרת, אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה. אחרי שלמדתי את פרק ג' משנה ו' ופרק ה' משנה א' ב', ואני שואל את עצמי כבר בתוך המשנה, האומנם? האם מצאתי דרישות וחקירות בדיני ממונות? במשנה, בתיאור שלה. מצאתי? לכאורה לא. כלומר, הייתי אומר ככה, אני קודם בשיעורים הקודמים נכנסתי לכם למוח את הפער בין הכותרת שמשפט אחד יהיה לכם לבין כל הרשימה. היום אני רוצה לשאול אתכם על הדבר הזה עצמו של דרישה וחקירה, האם בתוך המשניות שאני קורא את פרק ג' מול פרק ה', האם אני יכול להגיד שהם אותו דבר? הם לכאורה שונים מהקצה אל הקצה, לכאורה לא דומים אחד אחד לשני. אלא אם כן כשהמשנה אומרת דרישה וחקירה, היא לא מתכוונת למשמעות קבועה. אולי היא לא מתכוונת לזה. אני לא יודע. אבל פה אתם כבר מבינים, מי שהתחיל להכין את הגמרא, שכנראה של רבי חנינה, או הגמרא שהביא את רבי חנינה, יותר דיוק, יכול להיות שמה שעומד בשורש, מה שמטריד את סוגיית הפתיחה. בואו נעבור לגמרא קצת. זה לא רק שמצאו סתירה בין תוספת במכות משנה בסנהדרין, ואולי מה שמטריד אותה זה בעיה פנימית בתוך משנת סנהדרין עצמה. ואני מסביר את הדברים. מצד אחד המשנה זועקת שדיני ממונות בדרישה וחקירה, מצד שני כשאני קורא את פרק ג' אני לא מוצא את זה במחילה, אני לא מוצא את זה, אני לא רואה שום דרישה וחקירה שם. כן, יגל,
אמרו לנו, אמרו לנו בפרק ג' שאחד מהמונות נשות, אחד
מהמונות בדרישה וחקירה.
אז הפרקים מתארים את התשע וחקירה
שהם המונות. של נפשות? של, סליחה. פרק ה' זה באופן ברור מוקדש לנפשות.
אז אני חוזר לפרק ג' ורואה שם את המשנה רב של המכון וקרב, ששם אני רואה בדרישות וחקירות נכנס עם סוג אחר. אני אומר, זה ציר שונה. זה על ציר של בדיקת באמת טיב העדים ולא טיב המקרה, כמו שאמרת קודם. לכן אני יכול לחזור לפרק ד' ולפרק ה', שאומרים לי, הנה, לך למה שמתואר בפרק ה', ותיקח את זה גם לממונות. כן? כאילו המשנה ל...
אני שואל אם זה נראה לך סביר, זה מה שאני שואל. שיש לך תיאור מפורט, בניגוד לאיום, שמטרק ג' לא תהיה יום המאמים. יש פה תיאור מדויק של כיצד בודקין את העדים. זה עומד באופן ברור מול היו בודקין אותו בשבע חקירות. המילה חקירות יופיע בפרק ה', יש תיאור של החקירות. ממה שהמשנה מתארת בפרק ג' אין מה לשאול על החקירות האלה. כלומר, זה באמת נראה שיש פה סתירה פנימית במשנה. ואני אומר את זה בצורה קצת אחרת. התחלת לבוא להכין את סוגיית הגמרא? אז אני אעיר פה הערה אחת שהרן אומר אותה, עוד ייכנס לו ביקור על הסוגיה. הרן כאילו שואל, מה יש לרבה שהיה צריך להציע עוד תירוץ מעבר לדברי הגמרא על סמך רבי חנינה? והכיוון הכללי שהוא הולך בו הוא שהאם זה סביר שהמשנה מתארת לי את דין התורה ולא את מה שנוהג בפועל בבתי הדין. בעצם הרי התירוץ הפיר רבי חנינה, מה הוא אומר? המשנה כשהיא אומרת אחד דיני ממונות, אחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה, מה היא בעצם עושה? היא אומרת לי דין תורה. תכלס, בפועל לא עושים את זה. מי שרוצה לראות מה עושים בפועל, שילמה את התוספת במכות.
רשי אומר שזה ממש ריבוד, שפשוט המשנה הזאת נכתבה לפני הגזרה. רשי, נכון, אומר, המשנה כרונולוגית נכתבה לפני הגזרה.
בוא נראה את הרשי הזה בפנים, כן, איזה דיבור מתחיל? מתניתי עם דוראי תקאי תקנת עוברי תדרבנן בתא תקנת, כן. בואו נתרגם את זה, אתם אוהבים מונחים של המקצועיים. זו משנה קדומה, בסדר? משנה קדומה. עכשיו, השאלה היא כזאת, האם מסכת סנהדרין היא משניות קדומות או לא? עכשיו, אפשר הרבה להתווכח, אבל אני אומר, אומר הר"ן, לרב הזה הציק. רב אמר, אני נראה לי מושונה קצת, שמשנה סנהדרין, לדעתו, והוא בעיקר מה הר"ן אומר, היות ורבה כשהוא פירש את פרק א', מהסוגיה שם כך עולה, עוד לא נספיק את זה היום, אבל שעולה, שרבה חושב שזה מדבר אחרי התקנה, אז מה זה שפרק ד' לפני התקנה וזה אחרי התקנה? לכן רבה הגיף את הכל לפי התקנה. מה שאני רוצה לומר, שאולי דרך להבין את דברי רבי חנינה וההצעה שלהם, היא שזה בעצם עולה בתוך המשניות עצמם. כלומר, אני יודע שהגמרא לא מציגה את זה ככה, הגמרא מציגה את זה כסתירה בין משנה לברייתא. אבל כשאני עומד מול משנה סנהדרין, שזועקת אחד דיני ממונות ואחד דיני פשוט ישב בחקירה, ואז שהיא מפרטת, היא אומרת פשוט דברים אחרים. אני מרגיש שכבר בתוך משנה סנהדרין יש אולי שני רבדים, ובוא נאמר את זה בצורה הבאה. אם אני שואל תכלס מה עושים, זה מתואר בפרק ג', לא עושים דרישות וחקירות, זה כבר נראה משם. אז ואז השאלה בעצם שנתבקשת היא, אז מה רצתה הכותרת לומר לי? בוא נאמר את זה בצורה הבאה. כלומר, הכותרת בעצם הופכת להיות, לפי זה, אם היא דין תורה, מה היא הופכת להיות? סוג של כותרת שהיא מצהירה משהו, היא לא אומרת לך הלכה שבפועל מיישמים אותה. עכשיו, זה מצטרף בתוך מסכת סנהדרין, אני חוזר לשאלה הגדולה של האם מסכת סנהדרין מיושמת או לא, לסדרה של גמרות שטוענות על חלקים נוספים של המסכת, שהם לא היו ולא נבראו. למשל, בן סורר ומורה, למשל, ירני דחה, לא היה ולא נברא, או בלשון אחרת, פתאום התברר שמסכת סנהדרין היא, בניגוד למה שהר"ן אמר, בטוח מדברי רבה שהיא כולה מייצגת יישומים בפועל, יש בתוכה חטיבות שלמות שמתארים איזושהי תיאוריה. כאן מה ההבדל הגדול? שדברי רבי חנינה זה לא מתואר כרעיון שלא היה ולא נברא, אלא מה הוא מתואר? כמשהו שהיה ו... ובוטל. אבל עדיין עצם ההבאה שלו אחרי שהוא לא נוהג, ואני אומר, זה עולה אולי מתוך המשנה, הוא אומר שזה מעין הצרה, ורוצים לומר לנו משהו בלי שבפועל אנחנו באופן מעשי ניישם אותו. למה? וזה כל הרעיון שיש לו תינול דלת, כי לפעמים יש פער בין עולם האידאות לבין המפגש שלהם עם עם המציאות, כן.
סוגיה שלמה של ביטול כל מיני דברי תורה ברורים, כמו שהפנית אותנו לסוגיה במשנת בשביעית, למשל בפרק י', או כמו למשל, אני הבאתי דוגמה פה למישהו שבפרק ראשון בשביעית יש לך עד הצרת מותר לחרוש בשני לבן, פתאום אומרים לך עד ראש השנה רבן גמל.
כן.
סוגיה נראה לי כאילו, זה לא פשוט, אבל...
אני רוצה לומר קצת יותר מזה. מה הצרה של הבשלה של הבשלה, הכותרת הזאת? בעצם אין לה כמעט, זה צ'ק בלי כיסוי, נכון? אבל יש פה איזו הצרה, אז כשניתחנו את הרשימה, אני ניסיתי למשוך אתכם שהנקודה המרכזית שהיא אומרת לא יהיה הבדל, זה בחתירה שלנו למה? לאמת, נכון? וזה לא יהיה הבדל. האם ההצרה הזאת נסתרת על ידי התיאור השונה של ממונות מול נפשות? לפחות שאני הולך לאיך שזה מתואר במשנה, שאני בודק מה העד צריך להגיד, האם הגעתי לאמת או לא. בריבוע הגעתי לאמת. כלומר, מצד אחד בפועל לא, לא, עצומת הלב היא שונה מדיני נפשות, אבל האם אני רואה במשניות שוויתרתי על האמת? בכלל לא. אני לקחתי נתונים מסוימים, אמרתי, הם לא רלוונטיים, לא חייבים לברר את הנתונים האלו. האם ויתרתי שהסיפור יהיה כמו שצריך? האם אני ויתרתי? בכלל לא ויתרתי על הדבר הזה, כן? ולכן, מה שבסופו של דבר אני רוצה לומר, אני מציע לקראת, זה כבר יהיה בשיעור הבא, כל הסוגיה בשלמותה של הסתירה הזאת, לראות כרקע שכבר משניות סנהדרין מכילות בתוכן ריבוי קולות סביב שאלה דרישה וחקירה, אבל אין בה ויתור בדיני ממונות על, על אמת. מה שבעצם מתברר, אני אומר את זה בצורה בריסקאית כבר, זה לא עניין של חמור וקל, זה עניין אחר לחלוטין, זה עניין של אופי שונה. בממונות אני לא שופט אדם על מעשיו, זה לא מעניין, המעשים לא רעים, אין פה חטאים, זה לא חטא. אז אני רוצה לדעת, חייב לא חייב, לשם החקירת העדים צריכה ללכת, בוא נראה אם הוא חייב או לא חייב, זה מה שאני בודק. בנפשות אני נמצא בעולם אחר, שם אני נמצא בעולם הדתי של עבירות, של עוונות, של כפרות, שאני צריך לבדוק את המעשה, אנחנו דנים את האדם. בתוך ההקשר הזה נכנס הגורם של הזמן והמקום, הם בעצם פרטים שנועלים את האירוע, הם הופכים אותו כאילו למיקוד מאוד ברור, שהוא גם כנראה מה נועד לאפשר יכולת של, של הזמה. בסדר? כן, בבקשה.
אני אגיד משהו מהגמרא, מתחילת הגמרא, רק לגבי ההבדל בדינים, במושג דרישה וחקירה בדיני ממונות, לגבי דיני נפשות, שאמרנו שדיני נפשות זה סבירה שזה עושה יותר בנגיד בזמן ובמקום, ובדיני ממונות זה חייב לא חייב, אז כבר, רק ממש מהשני משפטים שלושה הראשונים של הגמרא, העניין הזה שמסבירים ששטר שזמנו כתוב אחד מניסן בשמיטה ובאו העדים, אנחנו אחת עם העדים, ואז אומרים, מסבירים שאומרים ביום זה העדים איתנו, ואז ההסבר של זה הוא בגלל שחיישים שם איכו וכתבו. החיישים זה במובן של, כאילו שאנחנו מניחים שכנראה זה. אז עצם ההגדרה של הגמרא זה שאנחנו מניחים, המדיינים מניחים שזה מה שקרה. אבל הם לא מגדירים את זה נגיד בתור דרישה וחקירה, מה שבדיני הנפשות זה כן היה, כי זה כבר עוסק במשהו של מקום. אז פה הוכחה בפשט הגמרא שהמושג של דרישה וחקירה בתוך התוספת עצמה, בדיני הממונות לא עוסק במקום.
בסדר גמור. כמו שהביטוי לא מופיע שם, כן?
אין ביטוי.
שדרישה וחקירה בתוספתא. תוספתא לא, אין שם דרישה וחקירה, הפוך. אין טעם לדרוש ולחקור אם אתה כל הזמן תתרץ את הטעויות שלהם. אין טעם.
זה מה שאני אומר, זה לא נחשב.
בסדר גמור. בסדר, טוב, מילכה רבו יצא, אנחנו נעצור פה, בסדר? אז פעם הבאה אנחנו בתוך סוגיית הגמרא, בסדר? כל טוב.